הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג החנוכה הבא עלינו לטובה, ננסה במהלך הדברים ללמוד פן אחד מהפנים השונות של החג, וכמובן נראה איך הדברים מגיעים עד אלינו. ידוע שפרשת אמור נקראת פרשת המועדות. פרשה עוסקת במועדים השונים, החל מפסח ועד לחג הסוכות. הפסוקים האחרונים בפרשת המועדות, בקטע הראשון, עוסקים בחג הסוכות. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מיד לאחר מכן, התורה עוברת לפרשת הדלקת המנורה. וכך נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד, פסוק ד', על המנורה הטהורה. יערוך את הנרות לפני השם, תמיד. אומרים רבותינו הראשונים, אוי, והתורה הסמיכה את דיני הדלקת המנורה למועד האחרון סוכות, זה בא לרמוז על קשר שקיים בין סוכות לחנוכה. וכך כותב הרוקח על התורה מבעלי התוספות, בקטע השני, ויקחו אליך שמן זית, סמך שמן זית לסוכות כדי לעשות קו, רמז לחנוכה. מה סוכות 8 ימים וגומרים את ההלל? אף חנוכה. דילקתי שורה, להעלות נר, ואחר כך כתוב יערוך את הנרות, מתחילים בנר, ממשיכים בנרות, זהו כבית הלל. לילה ראשונה נר אחד, מכאן ואילך מוסיפים. זאת אומרת, קיים קשר הלכתי בין סוכות לחנוכה. סוכות 8 ימים וגומרים את ההלל, חנוכה 8 ימים ואומרים הלל שלם, גומרים את ההלל. יותר מזה, אנחנו יודעים שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, הסוכה פסולה. הסכך למעלה מ-20 אמה, לא שולטת בו עין, פסול. אותו דבר נר חנוכה, שהדליקו אותו למעלה מ-20 אמה, לא יצא ידי חובה. דבר נוסף, את הנרות מדליקים בחוץ, את הסוכה בונים גם כן בחוץ. יציאה לסוכה, אם אין יציאה לגלות. אז הנה לנו עוד מספר הלכות שבהן חנוכה וסוכות דומים מאוד אחד לשני בפן ההלכתי. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי שחז"ל מבקשים מאיתנו שנלמד שקיים בין סוכות לחנוכה? ודאי שמעבר לקשר ההלכתי, יש איזה קשר פנימי בין החגים האלה. מהו אותו קשר פנימי שקיים בין סוכות לחנוכה? שאלה נוספת, הגמרא בקטע הרביעי, מסכת שבת, גמרא ידועה לכל, תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. המחלוקת הזאת בין בית שמאי לבית הלל היא למעשה 100 שנה אחרי שהחשמונאים נכנסים למקדש, מתארים אותו. ושאלתנו השנייה היא, מה קרה ב100 השנים הראשונות? איך חגגו בדיוק את חג החנוכה? מה בדיוק עשו? היה מוסיף והולך, לא היה מוסיף והולך, אז מה כן עשו? הלימוד ההלכתי הראשון בקשר לחנוכה מתחיל עבורנו רק 100 שנים אחרי שחזרו למקדש. מה קרה במאה השנים הראשונות? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית והאחרונה, חג החנוכה הוא אחד החגים שחוגגים אותו כמעט יותר מכל חג אחר. עם ישראל על כל גווניו. שומרי מצוות יותר, שומרי מצוות פחות. זה חג שנתפס בחלק גדול מאוד מהציבור. ולא רק שהוא נחגג על ידי חלק גדול מהציבור, גם חוגגים אותו מהדרין מן המהדרין. לא מסתפקים נר אחד בכל בית, כל לילה רק נר אחד, או המהדרין נר לכל אחד ואחד מאנשי הבית, לא. קונים חנוכיה מנורה לכל אחד ואחד. שאלתנו האחרונה היא, מדוע חג החנוכה הוא החג שנחגג כמעט יותר מכל חג על ידי חלק גדול מעם ישראל, ולא רק הוא נחגג, אלא בצורה של מהדרין מן המהדרין. אלה הם השאלות. אנחנו מבקשים לשאול, בסייעתא דשמיא הגדולה, נראה פה דבר נפלא, שרבותינו מלמדים אותנו שכמובן יורד ומגיע עד אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מצאנו מספר הלכות שוות בין סוכות לחנוכה, מהו הקשר הפנימי שקיים בין שני החגים האלו, בית, איך חגגו את חנוכה במאה השנים הראשונות, מאז שנכנסו החשמונאים למקדש ועד ימי שמאי והלל. הדבר השלישי, מדוע חג החנוכה הוא החג כמעט יותר מכל חג שנחגג על ידי חלק גדול מעם ישראל, ולא רק הוא נחגג אלא בצורה של מהדרין מן המהדרין. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בדברי המהר"ל בקטע החמישי בגבורות השם. כותב לנו המהר"ל, שלוש פעמים נאמר ויאמינו. זאת אומרת, ביחס לעם ישראל, אמונה שמשויכת לכל העם נאמר בתורה רק שלוש פעמים. על יחידים מצאנו עוד, למשל אברהם, והאמין בהשם. אבל כציבור, כעם, שלוש פעמים בלבד מצאנו אמונה שמיוחסת אלינו. פעם ראשונה כאשר בא משה לגאול אותם, נאמר כדי לעשות קו, ויאמן העם כי פקד השם את עמו, וכי ראה און ים. פעם שנייה, קריאת ים סוף, נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פעם שלישית, אצל הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אלה הפעמים היחידות בתורה שמופיע האמונה ביחס אלינו, עם ישראל. כותב על זה המהר"ל דילג קישורא. דע, כי ג' האמונות הן יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהן, תיפול הדת בכללה. מה הם האמונות? האחת, הוא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא כמו שאומרים המינים, עזב השם את הארץ. זאת אומרת, אמונה בהשגחה פרטית. דילגתי שתי שורות, האמונה השנית, שהכל הוא ביד השם, ואין דבר חוץ ממנו. זאת אומרת, אמונה אין עוד מלבדו. הוא בעל הבית על הכל. דילגתי כמה שורות, עוד קו, האמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם, וייתן לו תורה, זוהי אמונת תורה מן השמיים. למדנו שלושת האמונות. הם א', אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל, מא' ועתיו, בידו הכל, ממנו הכל. ב', אמונה שהתורה היא מן השמיים. וג', אמונה בהשגחה פרטית. אומר המהר"ל, אני אומר אותו רגע בעל פה. כנגד ג' האמונות האלו, אנחנו זוכים לחגים. פסח, שבועות וסוכות. פסח, יציאת מצרים, כולל קריאת ים סוף. מגלה לנו בצורה ברורת האמונה, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, מכה את המצרים, משנה עיתים, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, הכל הוא. ברור מאוד. שבועות, מגלה את האמונה שהתורה מן השמיים. סוכות, אמונה והשגחה פרטית. כי מה זה סוכות? זה חל על ענני הכבוד. השמירה. ובתוך ענני הכבוד, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצה כזה 40 שנה, כל בוקר כל אחד מקבל את המן ליד האוהל, בר. 40 שנה. כל יהודי מרגיש ומושגח באופן פרטי על ידי הקדוש ברוך. ולכן, אומר המהר"ל נפלא, בקטע החמישי, בחלק האחרון, כנגד אלו שלוש אמונות שהם שורשים ויסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים. ונקראים רגלים כדי לעשות קו על שם שהם רגלי הדת, שעומד עליהם הדת. כי חג הפסח בו נודע שהוא יתברך כל יכול, על ידי אותות ומופתים עד קריאת ים סוף, שעה בשביעי של פסח. ובו נודע בבירור שהכל ביכולתו, ואין חוץ ממנו. אין עוד מלבדו. חג השבועות בו נודע נתינת התורה, תורה מן השמיים. חג סוכות, שישים אותם בענני הכבוד, בשמירתו. וזה מורה על ההשגחה והשמירה שהיה עליהם, ולא עזב אותם, שהושיב אותם בסוכות, שהיא השמירה. אז כמה נפלאים דברי המהר"ל, שמלמד אותנו שלושת האמונות, אין עוד מלבדו. תורה מן השמיים, אמונה בהשגחה פרטית, האמונות האלו מתגלות בפסח, שבועות וסוכות, ולכן הם נקראים רגלים, כי הם רגלי הדת, רגלי היהדות. אם נלך בעקבות המהר"ל, נעמיק קצת יותר, פילי פלאים. זוכים את בלעם, רוכב על האתון, מנסה ללכת לקלל, האתון לוחסת אותו לקיר, הוא נלחץ ומכה אותה. היא פותחת את הפה. ומה היא אומרת לו בקטע השישי? ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי כיתני, זה שלוש רגלים. בעברית, בלשון הקודש, היא הייתה צריכה לומר לו, כי כיתני זה שלוש פעמים. מה זה רגלים? רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. מה קרה לך בלעם? עם מי אתה מתעסק? עם עם שמאמין שאין עוד מלבדו של בורא עולם? שהתורה היא מן השמיים? שיש השגחה פרטית? חבל על הזמן. אין שום סיכוי שתעמוד מולם. אז כמה נפלא עם דברי המהר"ל, מתבארים דברי חז"ל, שהאתון בכוונה אומרת, כי כיתה מזה שלוש רגלים ולא שלוש פעמים. נעמיק עוד קצת. נאמר בגמרא בערובין בקטע השביעי, ואמר רבי ירמיה בר אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום, אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. במדבר דכתיב, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, קורח ועדתו. בים דכתיב מבטן שאול, שמעת קולי, יונה, במאה הדג. בירושלים דכתיב נאום השם אשר אור לו בציון, ותנור לו בירושלים, ותנא דבי רבי ישמעאל, אשר אור לו בציון זה גיהנום, ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנום. מה כתוב כאן? יש שלושה פתחים לגיהנום, שאפשרות לאדם למצוא את עצמו, חס וחלילה עומד על פתח גיהנום. מי שלא מאמין שאין עוד מלבדו, והגדול מכולם שלא האמין בזה, היה פרו, הוא מוצא את עצמו איפה? על פתח הגיהנום של הים. כי הכוח של הים, של המים, זה לשטוף את הכל. צונמי אחד ארוך, ולא נשאר כלום. מבול אמיתי, בלי גשם. המים שוטפים את הכל, מוחקים את הכל. אז מי שלא מאמין באין עוד מלבדו, הים שוטף אותו. הוא מוצא את עצמו על פתחו של גיהנום, שזה הים. מי שלא מאמין שהתורה מן השמיים, ומשה לא לוקח לעצמו כלום, ככורח ועדתו, שלא האמינו בזה, מצאו את עצמם על פתח הגיהנום שנמצא במדבר, והם נכנסו לתור פתח. האדמה פתחה את פיה, בלעה אותם, ולא נשאר מהם כלום. ואני שלא מאמין בהשגחה פרטית. וזה יכול לקרוא, מעניין, בירושלים יותר מכל מקום אחר. למה דווקא בירושלים? כי כשהיו עולים לרגל בחג הסוכות, זה היה החג שעם ישראל חגג אותו בירושלים יותר מכל חג אחר. מאוד נוח, סוף השנה. מזג האוויר נוח. עולים כולם בירושלים. עולה יהודי לירושלים. הוא רואה מאות אלפים, אולי יותר, מסתובבים ברחובות, הולכים. אומר האדם לעצמו, מה אני כבר? אני אחד. ים של אנשים, ים. עוד מצווה אני אעשה, עוד עבירה, מה זה כבר משנה? אני הרי רק אחד, קטן, פחות מבורג. אז דווקא בירושלים, האדם יכול לאבד את האמונה בהשגחה פרטית. שכל מצווה, כל עבירה, כל דבר זה חשוב, הוא יכול לאבד את זה. אז אם האדם מאבד את זה בירושלים, הוא מוצא את עצמו על פתח גיהנום בירושלים. שלשם מגיעים מי שמאבד את האמונה בהשגחה פרטית. ולכן זה נמצא דווקא בירושלים. אז כמה נפלא. כשדברי המהר"ל פותחים הבנה בדברים נוספים. אם כך, פילי פילי פלאים, נלך צעד נוסף. שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. שהם מלמדים אותנו על האמונה. אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים והשגחה פרטית. הרגלים האלו, החגים האלו הם מהתורה. כנגדם ישנם שני חגים מדברי סופרים. והם פורים וחנוכה. מה קרה בפורים? דבר ראשון, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. התברך. הייתה גזרה סופית. להשמיד, להרוג ולאבד. לא נראה שיש סיכוי להפוך את זה. והנה הכל התהפך. הרגשנו, אין עוד מלבדו. עוד דבר קרה בפורים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קיבלנו את התורה ברצון. אז בעצם פורים מגלה, א', אמונה, אין עוד מלבדו כנגד פסח, ב', תורה מן השמיים כנגד שבועות. והחג הנוסף מדברי סופרים, חנוכה. מה המיוחד בחנוכה? מסרת רבים ביד מעטים. חנוכה, גילוי של השגחה פרטית. אם כך, התחלנו להבין מה מחבר את סוכות עם חנוכה, באופן פנימי. מה שמחבר ביניהם זה האמונה בהשגחה פרטית. ואוי, ואנחנו הולכים לקראת חנוכה, הבא עלינו לטובה, אז נעמיק בזה יותר, ונראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים. נאמר ביוסף בן מתתיהו, יוספוס, נאמר את זה בעל פה, המעיין ירצה, יראה את זה בפנים אחר כך. אורדוס, כידוע בא מאדום, בחזל הוא מוגדר כעבד כנעני. זאת אומרת, יש בו חיוב מצוות מסוים, הוא חשב את עצמו כיהודי, הוא היה מלך, והוא רצה גם את המלוכה, את הכהונה עם המלוכה ביחד. למה הוא רצה את הכהונה? כי בין נשותיו הייתה גם מרים החשמונאית, ודרכה הוא רצה בעצם לשלוט גם בכהונה. והוא הבין, הוא היה הרי רשע נורא והיום, אכזר. הוא הבין, יש דרך אחת. הורגים את כל הכהנים. אבל כהן אחד הוא השאיר. את גיסו, אח של אשתו, מרים החשמונאית. קוראים לו אריסטובלוס. הוא היה בן 17, בחור צעיר. הוא יהיה כהן גדול, תחתיי, אומר אורדוס. הוא יהיה ממושמע, וכך אני שולט בכהונה, במלכות, ביחד. מה שקרה, אותו אריסטובלוס הצעיר בגיל 17, עובד במקדש ביום הכיפורים, הוא דומה בדיוק לסבא שלו. הציבור רואה אותו נזכר בסבא הגדול, הציבור מתלהב, מתרגש, קשה לו לעצור את הרגשות, ובאופן ספונטני, מראים לו כמה מעריכים אותו, כמה אוהבים אותו. והכל נעשה בתוך כדי העבודה ביום הכיפורים. מיד, האנשים של הורדוס, שגם הם היו במקדש, הולכים להורדוס ואומרים לו, תשמע, השארת את אריסטובולוס, הוא אמנם צעיר, אבל הציבור אחריו, לא אחריך. אם תשאיר אותו חי, גם כהונה לא תהיה, לא רק שכהונה לא תהיה לך, גם מלכות לא תהיה לך. הורדוס מבין שהפתרון הוא להרוג אותו. אבל איך עושים את זה באופן אלגנטי? מיד אחרי יום כיפור, בסוכות, באחד הארמונות של הורדוס, ביריחו, הוא מארגן איזה מסיבת חול המועד. שולחים הזמנות. מזמינים, מי מזמין? הורדוס, המלך, ואריסטובולוס, הכהן הגדול. באים למסיבה. שם בגינה יש בריכה גדולה. והיה חם. חלק מהאנשים קפצו להתרחק קצת, להתקרר, להרגיש בנוח. אומר הורדוס לאריסטובולוס, נו, תקפוץ למים. קצת בבריכה, תרגיש בנוח יותר. חם היום. אומר לו אריסטובולוס, תודה, לא נוח לי. פעם אחרת. והורדוס עוד פעם מבקש. וכשהורדוס מבקש כמה פעמים, כבר אי אפשר להגיד לא. כי אם הוא יגיד יותר מדי פעמים לא, אולי הוא יהרוג אותו. אז אריסטובולוס קופץ למים. במים מחכים לו האנשים של הורדוס. משחקים איתו קצת במים, ופתאום אחד מושך אותו למטה. ואחרי כמה דקות הוא פותח את הידיים. ואריסטובולוס מת על המים. כולם יודעים מה עשה הורדוס. מיד אחרי זה, הורדוס מודיע, אין יותר חגיגות חנוכה בירושלים. עם ישראל חגג את חנוכה במאה השנים הראשונות בירושלים, במקדש. מי שבא, היה מדליק נרות בירושלים. בכל מקום אמרו הלל. זה כן. הודו לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול, אבל הדלקת הנרות הייתה רק בירושלים. רק שם. הורדוס מבטל את זה. אין יותר חגיגות כאלה בירושלים. לכן גם לא שייך בית שמאי בית הלל במאה השנים הראשונות, כי מי שבא הדליק, מי שלא בא לא הדליק. זה לא היה חג שנגע לכל עם ישראל בכל מקומות שבו הוא נמצא. ברגע שהורדוס ביטל את זה, עומד הלל ואומר, לא להיבהל. לא להיבהל. הורדוס לא יכול לבטל כלום. א', מהיום אנחנו חוגגים את חנוכה בבית, מהיום אנחנו חוגגים את חנוכה בבית המקדש הפרטי. זה הבית של כל אחד ואחד מאיתנו. עם ישראל. שם יהיו החגיגות. הפרטיות. החגיגה הגדולה תהיה בסוכות. במקדש. את זה הורדוס הרי לא ביטל. אדרבה. אנחנו אומרים חזל על הורדוס. כל מי שלא ראה את בית המקדש ששיפץ ו... אז הורדוס לא ראה בית יותר מימיו. זה כן חגיגו. אז בסוכות נחגור גם את חנוכה. כי חנוכה וסוכות, המשותף ביניהם, זה חג שבו אנחנו מודים ומאמינים באמונה שלמה בהשגחה פרטית. אז החג המתאים לחגוג את חנוכה כציבור, בלי שהורדוס ירגיש, זה בסוכות. ולכן אומרת הגמרא בקטע התשיעי, תני אמרו עליו על רבן שמעון בגמליאל, שהיה שמח שמחת בית השואבה. רבן שמעון בגמליאל, נשיא ישראל, מה הוא היה עושה? היה נוטל 8 אבוקות של אור, זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. מתאים. זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. מי? לא ילד. נשיא ישראל. כדי ללמד אותנו, אנחנו עכשיו חוגגים גם את חנוכה. חג של אמונה והשגחה פרטית. תוך כדי החגיגות היה עומד הלל, והוא אומר כמה מילים בקיצור. מה הוא אמר שם בקטע העשירי? תניא אמרו עליו על הלל הזקן. כשהשמח בשמחה בתשואבה, אמר כן, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני כאן, מי כאן? הלל הזקן, הענב הגדול, אומר, אם אני כאן, הכל כאן? מה פירוש הדבר? אומר הלל, אני רוצה לחזק לכם את האמונה בהשגחה פרטית. כל אחד הוא חשוב. שאדם לא יגיד, אני אחד מכמה מאות אלפים. אם אני כאן, הכל כאן. אם את כאן, הכל כאן. אם אתה כאן, הכל כאן. כל אחד. עם המיוחדות שלו, עם החשיבות שלו. ואם האדם לא נמצא, אז הוא חסר. והוא לא רק חסר לעצמו, הוא חסר לכל עם ישראל. הלל מחזק את האמונה בהשגחה פרטית. ואז הוא מסיים. כמה נפלא. והכל תוך כדי הדברים הקצרים, וגם זה ברמז בקטע העשירי בשורה האחרונה. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. ראה אדם מת על המים. אמר לה על דעתך את התיפוך. הוא מטפל כתופון. מי שהרג אותו, יהרגו את זה שהרג. כמובן הוא התכוון למי? לאורדוס, שהרג את אריסטובוס. זה היה חנוכה. ונבין את זה עוד יותר. איך נאמר? בגלל חשמונאים, בעוד מקומות. אותו סיפור הידוע, אבל נוסיף בו כמה פרטים, פחות ידועים, על יהודית. יהודית הייתה בת יוחנן כהן גדול. הקיסר, אומרת הגמרא בכתובות, ההגמון, הקיסר גזר, שבתולה שנישאת, תיבעל להגמון תחילה. אומר הגרא, בתולה, זה בעצם שני מילים, בטף זה בת, האותיות שנשארו זה וו, למד אי, בגימטריה 41, כמניין אם. אם ובת. ההגמון רצה לעצור את השרשרת של הקדושה, של הדורות, בין אמא לבת. לחתוך את זה. לעצור את זה. אז בתולה שניסית היא באה להגמון תחילה. יהודית. מתחתנת. הדבר נודע. ואנשי הקיסר, ההגמון, באים לחתונה. לקחת אותה מיד בגמר החתונה להגמון. הולכים לחופה. בוכים, והיא שמחה, מאוד. לא מבינים למה. רק שמחה. הרי החתונה תיגמר עוד כמה שעות. היא הולכת להגמון, היא שמחה. הריקודים, רוקדים, שמחים ובוכים, והיא מחזקת את כולם ואומרת רק תשמחו. ולא מבינים. איך זה? דימה אחת אין לה. הרי היא לא הולכת. אם בעלה, היא הולכת להגמון. נגמר החתונה. אנשי המלך לוקחים אותה. לוקחת את התיק. שמה בו מה שהיא צריכה. אומרת לבעלה, חכה. אני חוזרת עוד כמה שעות. אל תדאג. הולכת. נכנסת להגמון. מיד. בשמחה גדולה. היא אומרת לו, תראה. אני כל כך הרבה רקדתי בחתונה שלי, לא הספקתי לאכול. אולי נאכל קודם משהו. אומר לה הגמון, בבקשה, מה את רוצה? היא אומרת לו, ארוחה חלבית. בבקשה. מיד, העבדים מכניסים ארוחה חלבית. צלחות, סכום, סכין, מזלג, כפית, הכל. והיא אוכל, היא אוכלת, והוא אוכל, והיא משקה אותו בחלב ועוד חלב. והכל בתוך שמחה, היא לא מראה שום פחד, שום אימה, שום צער. הוא מרגיש מאוד בנוח. והוא אוכל ושותה עוד, עוד חלב, והוא נרדם. הוא נרדם. הרי הביאו אוכל עם סכום. היא לוקחת את הסכין, חותכת לו את הראש, עוטפת אותו, מכניסה אותו לתיק שלה, ואיך נאמר שם, וטיפת דם אחת לא לכלכה. את סמלת הקלה של יהודית. טיפת דם אחת. שמה את זה בתיק, ויוצאת, סוגרת את הדלת. כמובן, העבדים, השומרים שעמדו בחוץ, הבינו, זהו, זה הדרך. חוזרת עכשיו. מחייכת אליהם, שמחה, אומרת להם שלום, מלווים אותה. מגיעה לבעלה, אומרת לו, אמרתי לך, הנה, חזרתי. פותחת את התיק, מראה לו את הראש של ההגמון. והם יוצאים לרחובה של עיר ואומרים, מרים, מה הם עשו? וזה עשה את כל המהפך הגדול. איך עושה את זה יהודי? כי יהודית הולכת ואומרת, ריבונו של עולם, אני לא הולכת לבד, אתה הולך איתי. אתה איתי, לא בשבילי, לא בשביל בית אבא, בשבילך ובשביל עמך ישראל. זוכרים את אסתר, שנכנסת שם על אחשוורוש, מה היא אומרת לו? יבוא המלך והמן היום, איך אומר הגר"א, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. גם אסתר לא הולכת לבד. הקדוש ברוך הוא, אתה איתי כל הזמן. וכשיש את האמונה הזאת בהשגחה פרטית, טוטלית, בקדוש ברוך הוא, זה יוצר גם את האין עוד מלבדו. ושהכל מן השמיים. לכן, כמה נפלא. איך מתחילים הלכות חנוכה? בשולחן ערוך, בקטע 11, בכ"ה בכסלו, 8 ימי חנוכה, אסורים בהספד ובתענית, מותרים בעשיית מלאכה. טוב, אבל מה כן עושים בחנוכה? ההלכה הראשונה, ונוהגות אנשים שלא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקות. ויש מי שאומר שאין להקל להם. ונוהגים שבחצי שעה הראשונה נשים לא עושות מלאכה. זה ההתחלה של הלכות חנוכה. קודם נבין איפה מדליקים, במה מדליקים, איך מדליקים. לא, דבר ראשון את זה. כי חנוכה זה החג של אמא, של הבית היהודי. של עיקרו של בית. של עקרת הבית. זה חנוכה. של הבית בפנים. ולכן, זאת ההלכה הראשונה. חג של השגחה פרטית. של כל בית ובית. וזה ההסבר אולי. במהלך הזה, בקטע ה-12, הגמרא ידועה בשבת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? מה אומרת הגמרא בתנור הבנן? כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. זה חנוכה. חנוכה זה הניצחון במלחמה. זה חנוכה. לא אומרת הגמרא, חנוכה פח אחד בחותמו של כהן גדול. פלאי, פלאי, פלאי פלאים. מה פירוש הדבר? עומק חז"ל. ידוע שבשעה שחנכו את המשכן, הנשיאים הביאו את קורבנם. אהרון ושבטו לא הביאו. חלשה דעתם. אומר רש"י בקטע ה-13, בעלותך את הנרות, למה נשמחה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים? לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. כשאתה מדליק ומטיב את הנרות, בוקר וערב. לשון רש"י, ממדרש אגדה. שואל על זה הרמב"ן, ולא נתבהר לי, למה ניחמו בהדלקת הנרות, ולא ניחמו בקטורת? בוקר וערב, כל הקורבנות, מנחת חביתין, עבודת יום הכיפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים, שהוא קדוש השם, עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו. אז למה הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון דווקא בהדלקת המנורה? או אומר הרמב"ן, שלוש שורות למטה בצד ימין, אבל עניין ההגדה הזו, לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה. איזה חנוכה? חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובנם. רצוני לומר, חשמונאי כהן גדול ובנם. ובלשון הזה מצאתיה במגילת סתרים לרבינו ניסים, שהזכיר ההגדה הזו, ואמר, ראיתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 שבטים, ולא הקריב שבט לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת, שיש בה הדלקת נרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה. זה חנוכה. מה כתוב כאן? פילי פלאים. כשמצאו את הפח בבית המקדש בחותמו של כהן גדול, פירוש הדבר, בית המקדש נחרב כמעט. נכנסו היוונים, חיללו אותו, שברו את המזבח, טימו את השמנים, טימו את הכל. אבל על דבר אחד לא חל ולא יחול לעולם ועד, חורבן בית המקדש. זה על פח קטן בחותמו של כהן גדול. על הפח הקטן הזה, הוא נשאר אותנטי, הוא נשאר בדיוק כמו שהוא היה בזמן הבית. זאת אומרת, על זה אין חורבן הבית. מהו אותו פח קטן? האמונה בהשגחה פרטית. זה הפח הקטן. וכמה נפלא איך זה מחבר אותנו שוב לסוכות מכיוון אחר. למה חוגגים את סוכות בסוכות? למה לא חוגגים את סוכות אחרי יציאת מצרים? קיבלנו ענני כבוד מיד שיצאנו מבית עבדים. מה פתאום בתשרי? אומר הגר"א. היה לנו ענני כבוד. ברגע שחטאנו בעגל, ב-17 בתמוז, נפסקו ענני הכבוד. עד יום הכיפורים, משה רבינו יורד, זה 80 יום. אין ענני כבוד, הכל פתוח באמצע המדבר. יורד משה רבינו ואומר, הקדוש ברוך הוא ביקש שאני אבשר, סלחתי כדבריך. מיד למחרת יום הכיפורים, משה רבינו, כך מסביר הגר"א, מודיע, הולכים לבנות משכן. מתחילים לאסוף את הכל, מתי מתחילים לבנות את המשכן? בט"ו בתשרי, אומר הגר"א. ובאותו יום חזרו ענני הכבוד עד שנכנסנו לארץ ישראל. לכן חוגגים את סוכות זכר לענני הכבוד בט"ו בתשרי. מאותו תאריך, שענני הכבוד לא פסקו. מה זה חנוכת המשכן? מה זה בניין המשכן? מה הוא מבטא? אמונה והשגחה פרטית, שאפשר היה לראות את זה בצורה מוחשית. זה הסוכות. זה החנוכה. אותו דבר. ולכן, כשהיו מדליקים את המנורה במקדש, אומרת הגמרא בשבת בקטע 14, מחוץ לפרוכת העדות יערוך, וכי לאורה הוא צריך, והלא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא לאורו של הקדוש ברוך הוא. עמוד האש, מה צריך מנורה? אלא עדות היא לבאי עולם, ששכינה שורה בישראל. איך? מה עדות? אמר רב זונר המערבי, שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. כותב רש"י בקטע ה-15, וממנה היה מדליק הנרות, בין הארבעים, ובה היה מסיים הטבת הנרות, שדלה כל היום, ואינו מטיבו עד הערב. זאת אומרת, בזמן המקדש, את המנורה הדליקו פעמיים. אחר הצהריים, ללילה, ובבוקר, למשך היום. שמו שמן בשווה, בבוקר, שש משבע הנרות קבעו, ואז, כמובן, הדליקו את המנורה עוד פעם, אבל הנר המערבי, שהיה לו אותה כמות שמן, המשיך לדלוק, אותו לא חיבו, נתנו לו להמשיך לדלוק עד בין הארבעים. לכן זה נקרא נר התמיד. בין הארבעים יש הלכה מיוחדת שצריך להטיב את כל הנרות. אז חיבו אותו, הטיבו את הכל, החליפו שמן, פתילה, הכל, והדליקו עוד הפעם. אז זה עדות. אותו שמן, אותה כמות, וזה דולק יותר זמן, שכינה בישראל. זה המנורה של הבית היהודי. זה המנורה שלנו, ששכינה שורה בישראל. וזה חנוכה. והעומק היותר גדול, שהקדוש ברוך הוא, לאורך כל ההיסטוריה, גם בתקופות הקשות, במצבים קשים שעם ישראל עובר, בעבר, גם רואים את ההשגחה הפרטית. כדוגמה, קחו את האסון הנורא בבית חב"ד, בהודו. נורא והיום. אבל בתוך האסון הנורא, הקדוש ברוך הוא מראה, הנה, התינוק, מוישה. אמא מטפלת, הגויה. מחזיקה אותו ביד, באותו מקום היא הייתה, כמה שעות, ואז אומרים לה לרדת קומה, כי הוא התחיל לבכות. וכשהוא יורד, היא יורדת איתו, היא מנצלת את זה ובורחת. זה השגחה הרי פרטית, עצומה. עצומה. לא היה חסר כלום, שבשנייה יהרגו אותו. מראה לנו, משה אחר, אותה השגחה פרטית. גם הוא היה שמה, ביור, וגם הוא ניצל. תמיד, איך היה לפני כמה שנים בירושלים, יום שישי, פיגוע נורא, עומד יהודי, קונה פירות, ירקות, במחנה יהודה, בשוק, סלים מלאים, מתחיל ללכת לכיוון תחנת האוטובוס, הולך, פתאום הוא רואה את האוטובוס, הוא מגיע, מתחיל ללכת קצת יותר מהר, והוא מבין שהוא הולך להפסיד אותו, מתחיל לרוץ. עם הסלים, הוא מגיע בדיוק, התקרב לאוטובוס, האוטובוס בורח, נוסע, הוא משום מה נופל, כל הירקות, כל הפירות, הכל מתגלגל בכניש, קרע את המכנסיים, מי שנשאר בתחנה לאוטובוס אחר, מסתכל, מרחם עליו, עוזר, אוי ואי, לא נעים בכלל. כמה דקות אחרי זה, האוטובוס הזה מתפוצץ. כמה דקות אחרי זה, האוטובוס הזה מתפוצץ. אז ברוך הוא ממלא לו את הסלים בפירות וירקות שלא יגיע לאוטובוס. הקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר אחד, למה שנראה השגחה פרטית מתוך צער, מתוך יגון? למה שלא נראה השגחה פרטית מתוך שמחה? ביום יום שלנו. אומרים לנו חז"ל, כותב לנו הטור בקטע ה-17. ואחי אמר רבי גאון, מהגאונים, שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן. והניצחון על גוג ומגוג בתשרי. ומשום אחי ולכן בניסן מפטירים בחזון העצמות היבשות. שקמים לתחייה. ובתשרי ביום בו גוג על אדמת ישראל. בשבת חול המועד סוכות. מה רוצה גוג? על מה הם באים להילחם? על מה שנאמר בתהילים בקטע ה-18. למה רבשו גויים ולאומים יאגורי, התעצבו מלכי ארץ ורוזנים, נוסדו יחד על השם ועל משיחו. דבר אחד הם רוצים לפגוע. ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו. מנסים לפגוע באמונה שיש לנו בהשגחה פרטית. כי ברגע שיש אמונה בהשגחה פרטית, יש גם את האמונה שאין עוד מלבדו, ושהתורה היא מן השמיים. בזה הם מנסים לפגוע. זה המאבק שלהם. וחז"ל אומרים לנו, בסוכות גוג ומגוג. ניסן תחיית המתים. בין סוכות לניסן, חנוכה. שמונת ימי החנוכה. נאמר על ימי החנוכה, פילי פלאים ברבינו בחיי, מרבותינו הראשונים בקטע ה-19. הנה חז"ל אמרו בערכים, רבי יהודה אומר כי נור של בית המקדש, שבעה מינים היה. היה לו שבעה מיתרים. כל מיתר מייצר קול אחר, מוזיקה אחרת. שנאמר סוב השמחות את פניך, אל תקריא סוב אלא שבע. ושלמות המשיח שמונה. שנאמר למנצח על השמינית, על נימה שמינית. ואומר רבינו בחייה, בעניין הזה יש להתבונן בשמונת הימים האלה, הנקראים חנוכה. מה זאת אומרת? חנוכה זה כנגד כינור של ימות המשיח. יש בו שמונה מינים. כל מין, כל מיתר, מייצר ניגון אחר, מוזיקה אחרת. איך נאמר בפסוק, מי יהיה בגאולה העתידה? שירו להשם שיר חדש. שירו להשם שיר חדש. בחנוכה, תואמים מעט מהשיר החדש של מחר. איך אנחנו אומרים בחנוכה? אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אותו שיר חדש של מחר התחיל בחנוכה. והשיר החדש, כל כולו שיר של אמונה בהשגחה פרטית, שמוביל בצורה ברורה לאין עוד מלבדו ולתורה מן השמיים. זה חנוכה. לכן חנוכה זה החג שחוגגים אותו עם ישראל כמעט יותר מכל חג אחר. כי הנרות מדברים לנשמה. נר כידוע, יש לו שלושה חלקים. זה הכלי שנקרא נר, הפתילה, הוויק, והשמן. נר, פתילה, שמן, אומר הגר"א, ראשי תיבות נפש. הרבה פעמים ציבור רחוק מתורה ומצוות, שעוברים איזה טראומה, טרגדיה נוראה. מה התגובה הראשונה? מיד מדליקים נרות. למה לא מדליקים נרות? מי שמאמין אפשר להבין, מי שלא, מה פתאום הוא מדליק? כי הנר זה המשענת. הנר זה הכוח שמלמד את האדם איך לראות את הדברים הקטנים, לא רק מלמעלה, אלא גם למטה. נר לרגלי דבריך. אם הנר מגיע עד הרגל, עד המקום הכי נמוך, זה יוצר את האור. ואור לנתיבתי. זה חנוכה. חנוכה זה החג של הבית של עם ישראל. כל בית ובית. של השגחה פרטית. לכן, אם יש את ההזדמנות כל לילה מלילות החנוכה, ולו לרגע, להסתכל באור של הנרות, לדקה. מלמדים אותנו רבותינו, זה מחזיר לנו אור לכל השנה כולה, עד חנוכה אחרי זה. זה על לראותם בלבד. לראותם זה לא רק שמי שברחוב יראה את זה. זה ודאי, גם שאנחנו נראה. כי זה מגיע עד אלינו, אדם רואה נר חנוכה, לא יכל להדליק. יש סיבה מסוימת, הוא יוצא לרחוב, רואה נר חנוכה דולק. הוא עומד ומברך, ברוך אתה השם, וכולי, שעשה ניסים לאבותינו. בימים ההם הזמן הזה, למרות שהוא לא הדליק. זה הנר, זה האור. חנוכה מחדד, מחזק, מעמיק את האמונה בהשגחה פרטית. כשיש את זה היום בימים כמו שלנו, ומתחזקים בזה, אז מתקרבים עוד צעד, עוד שלב, לשירו להשם שיר חדש. לבשרו מיום ליום ישועתו. לגאולה השלמה. לשיר הגדול. זה. מתחיל מהתורה בסוכות, בהשגחה הפרטית שם, מהמדבר, כשיצאנו מבית עבדים, וזה לוקח אותנו עד הגאולה העתידה. נסתכל כך, הנרות החנוכה בפן הזה, ונפנים את זה אלינו. מכוח זה נזכה באמת עוד בשנה הזו לשיר החדש, וכל הנרות של החנוכיות התחברו ביחד לאבוקה גדולה, והיה בית יעקב לאש, ומזה בית עשיו לקש. ונזכה לאור חדש על ציון תאיר, במהרה נזכה לאורו.